גם כן תרבות.
האומנות שהוא עצר עמדה תמיד כתמונת מראה לאומנות שהוצגה במוזיאונים הממוסדים. הוא תמיד דרש וקיים בעצמו שאומנות לא תהיה רק אובייקטים יפים, אפילו מעוררי מחשבה, אלא גם כאלה שיניעו לפעולה רחבה יותר. הוא לא חשש לאורך עשרות שנים לגעת בנושאים פוליטיים, תמיד עבד עם השטח, בין אם זה ביצירות עם פלסטינים, גם עם תושבי שכונות ועיירות. הוא נגע במזרחיות ומגדר הרבה הרבה לפני שזה הפך לבונטון. עכשיו בהוצאת גמא יוצא ספר המאגד מאמרים שכתב מראשית שנות ה-80 ועד לאחרונה, ספר שמאפשר לקוראות והקוראים להכיר מפעל חיים של אדם בודד שעשה הכל מחוץ לזרם האומנות המרכזי, ספר של אדם שמציג בפנינו הקוראות והקוראים אלטרנטיבה, לא רק אומנותית, לא רק מחשבתית, אלא גם מוסרית, אם אני יכול לומר. אני מדבר על הזערת מסע, אומנות, יצירה, פעולה, ספרו החדש של האוצר עמי שטייניץ, שגם נמצא איתי הבוקר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, גואל.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו, וברכות על הספר היפה והחכם הזה.
תודה.
אתה זוכר את ההתחלה, התחלה, התחלה, כאשר אתה מגיע מניו יורק ואתה מחליט לעשות מה?
ההתחלה היא המשך של שנות ה-70, כפי שהם התחילו במלחמת יום הכיפורים, במאבק הפנתרים השחורים ובמהפך ובהבנה היסודית בסיסית של התפרקות קור ההיתוך והמבנה החברתי שמלווה אותנו עד היום, שביטא באיזושהי צורה אדנות מערבית כלפי המזרח שבתוכו אנחנו חיים, גם מבחינה פנימית של כלפי יהודי ארצות ערב והאסלאם, וגם בסכסוך האזורי שבתוכו אנחנו נתונים, וכורח צורך תחושה מהותית לשנות את הפרדיגמה הזאת.
אבל אלה דברים שהבנת עמי ישר מההתחלה, או אלה דברים שהצלחת לנסח לעצמך אחרי 40 שנות עשייה?
לא, אלה דברים שאפשר היה להבין אותם בשנות ה-70 בצורה מאוד ברורה, בגלל מלחמת יום הכיפורים, בגלל מאבק הפנתרים השחורים, בגלל המהפך, בגלל מצד אחד גוש אמונים ושלום עכשיו, תהליכים מאוד חדים וברורים שהשפיעו וביססו צורך בדרך גם אומנותית חדשה, לא מוזיאולוגית, אפשר לומר, עוצרות אלטרנטיבית שתצליח להגיע אל הזירות הקשות מבחינה תרבותית, ולא לפתח רק מהלכים של כישרונות והצלחות מוזיאולוגיות וייצוגים שהם מערביים ביסודות שלהם.
אנחנו נדבר עוד רגע ברשותך, עמי, המילה הזו מערבי חוזרת שוב ושוב בדברים שאתה אומר, גם הפנתרים השחורים, עוד רגע גם הקשת הדמוקרטית המזרחית, אבל ידעת מה הפעולה הראשונה שלך אחרי שהייתה לך את ההבנה הזאת? ידעת בדיוק מה אתה הולך לעשות?
אז זה היה כרוך גם ב, אני חשתי, לא ידעתי, אבל זה היה כרוך גם בהזדמנויות שנוצרו, כמו גלריה אחד העם 90, שהייתה גלריה אלטרנטיבית שאומנים הקימו, שרה חינסקי, רוני דוברת ואריה ברקוביץ', שאני הצטרפתי אחרי ששרה חינסקי פרשה אחרי שנה, אבל פעלתי בשנתיים. זה היה על רקע ההתגבשות של דלות החומר, והיינו סוג של התנגדות למהלך הזה. ומצד שני, הפעולה בסדנה לאומנות ביבנה, שהוקמה ב-1978 על ידי דוד וקשטיין וחבורה של בוגרי בצלאל, ושם הייתה לי הזדמנות ראשונה להקים גלריה בעיירת פיתוח במסגרת שיתופית של אומנים שפועלים בסדנה ובקהילה.
אבל גם הסתכלת אל המוזיאונים וצעקת בתוך עצמך, אולי גם בחוץ, מה להזזל אתם עושים? למה אתם לא מדברים את מה שצריך לדבר?
בצורה עשייתית כן, כן, לא, עד כמה שניתן, בטקסטים מסוימים, אני כתבתי את הדברים, במיוחד בטקסט מ-1991, לתצוגה הישראלית בביאנלה של סן פאולו, שהיא כבר עוסקת בבינמיות, בין עולם ראשון לבין עולם שלישי, שישראל היא לא רק עולם ראשון, אלא היא איזושהי מורכבות אוניברסלית פנימית של פזורות ושל מיקום אזורי, וצריך להסתכל על המציאות התרבותית בישראל אחרת מהאופן שבו היא באה לכדי ייצוג במוסדות הממוסדים יותר.
אז אולי אסבר לנו מה לשטייניץ, גם דור שני צריך לומר, מה לשטייניץ ולפנתרים ולקשת הדמוקרטית המזרחית, מה בזה נתפס בך?
הדיסוננס הוא בדיוק נעוץ בשאלה שלך, כאילו החשיבות המערבית בתרבות הישראלית הייתה דיסוננסית לחוויה האישית.
לאסון הגדול שקרה באירופה.
לדחייה האירופאית, הייתה לי תחושה שאנחנו לא מתמודדים עם המרכיב הדחייתי של האירופאיות, אלא רק עם מרכיב הנאורות והקדמה שלו, ומשליחים את זה בצורה אוריינטליסטית כאן באזור שבו אנחנו צריכים לחיות עם אחינו יוצאי מדינות ערב והאסלאם, ואחינו הערבים, אם אפשר להגיד את זה היום בשדה הפוליטי הנוכחי.
כנראה שכבר אי אפשר, אבל אני אקשה עליך רק כדי שאני אבין ברשותך טוב יותר. זה היה כמעשה, הם הרגו בנו, אין סיבה בעולם שנמשיך להלל אותם?
אין סיבה שנרגיש שייכות אליהם מהפינה המזרח תיכונית שאנחנו מבקשים לעצמנו. יש לנו שייכות כמובן היסטורית ותרבותית, כמו שיש לנו שייכות היסטורית ותרבותית לכל נקודה שבה יש תפוצה יהודית. אבל בוודאי ובוודאי שהקו המרכזי של לרצות להיות כאן הוא קו של יהודיות ערבית וערביות יהודית. עם כל כמה שזה קשה לומר את זה בנסיבות הסכסוכיות שיש לנו כאן. אבל זאת איזושהי מהות שאנחנו צריכים להבין אותה לפחות, והכלים האומנותיים הם המתאימים לעיסוק התרבותי הזה. כי אם לא, זה לא מסתדר פוליטית וסכסוכית, אולי זה יסתדר תרבותית, מחשבתית ויצירתית.
אז אמרת אולי, אבל התוצאה היא 2022 שהאולי נכשל.
לא בשום פנים ואופן לא, כי אם אנחנו מסתכלים על מרכיבים שונים במוזיקה, בספרות, וגם יותר היום באומנות הפלסטית, אנחנו רואים שיש פה שני קווים מקבילים שפועלים ביחד. ברמת הסכסוך הדברים נהיים יותר קשים, וברמת התרבות יש הרבה יותר הלימה
בינינו לבין הסביבה שלנו. אבל זה לא,
ובין הביטוי של יוצאי ארצות ערב והאסלאם יותר מאי פעם של תרבותם כפי שהתגבשה בארצות ערב והאסלאם.
אבל זה נתקע ברמה האומנותית התרבותית, נשאר שם, לא הביא לכדי מסקנות פוליטיות שאליהם היית רוצה שנגיע.
כן, המילה נתקע היא לא מתאימה, היא חיה ותוססת, ויש גם את הסכסוך, והסכסוך הוא קשה. אז יש את זמן הביניים הזה שבא התרבות, בגלל זה סדר הפעולה האוצרותי אומנותי זרם אל הקהילה, אל הקהילות, ואל אזורי החיכוך, כדי להבין שאומנות היא לא רק פעולה מוזיאלית, אלא היא גם סוג של אחריות חברתית ושל עוצרות ללא קירות, ושהעוצרות צריכה לנסח את עצמה מחוץ לפעולות של הקוביות הלבנות בלבד, ולמצוא דרכים להיות בקהילה, ויש לה תפקיד במובן של המתח הזה בין הסכסוך לבין החיים האנושיים והתרבות האנושית.
אז אי אפשר שלא להתבונן במבנים הלבנים האלה שמאכלסים קירות לבנים ועוד ריבוע ועוד ריבוע ועוד ריבוע, ולא לומר משהו עליהם, אמי. האם הם כשלו בתפקידם המוסרי, כל המנהלות ומנהלי המוזיאונים לדורותיהם כאן בישראל?
זה באמת, אני לא רוצה להיות כזה קטלני. אני חושב שאנשים במסגרת המתחים התרבותיים של ארץ הגירה קובעים כל מיני קביעות. אני יכול להגיד רק שבשנות ה-80 המתח הזה אל מול דלות החומר וההגדרה בדלות החומר של הקבוצה שהיא בני ארץ ישראל העובדת, חניכי תנועת הנוער או הקיבוץ, הלוס של ישראל הראשונה, אנשים מהפלמח בטרם קום המדינה, ותיקים ולא מהגרים, היא גרמה אצלי לקרע מאוד נוקב כלפי מי, איך, באיזה היררכיות מתגבשות כאן מתגבשים כאן השפה החזותית והתרבותית.
האם אתה הרגשת, האם אתה עדיין מרגיש במהלך השנים האלה, כמו שכתבה מייסלון חמוד, לא פה ולא שם, לא חלק מבני הקיבוצים עליהם הסתכלת ואמרת זו לא הדרך, לבין לא חבר בתנועות מזרחיות שלא היית באמת חלק מהם?
אני קודם כל הייתי לגמרי חלק מהם. ואני מקבל את המורכבות ישראלית, יהודית, פלסטינית, באהבה. אני שייך לכל המרכיבים האלה, יש לי את הדרך, והיא לא עצמאית ולא פרטית משלי. בכל הפעולות שפעלתי בהן, פעלתי לצד קבוצות של אנשים, בקשת, בארגון הילה, בסדנה לאומנות ברמת אליהו, באחד העם 90, נוצרו תמיד התנגשויות, אבל העניין הוא גם ההבנה, כמו שהזכרת בהתחלה, מבחינת דור שני, שזאת המציאות שלנו, על כל כמה שהיא כבדה, והתרבות או האומנות היא הדרך הלא, הבלתי מתחברת לחבר בין התנגשויות. וזה תפקיד שהאומנות שמפתחת יותר את הכישרון, לפעמים אולי מאבדת את התחושה שלו. אבל האומנות נותנת את השפה הבלתי מתחברת או בלתי מחוברת שהיא אחרת במובן הזה, ומדגישה באופן הזה אחרויות, מרגישה אחרויות, אולי לא מדגישה, מרגישה אחרויות. במובן הזה יש לה תפקיד מאוד עדין, והאחריות היא כמובן כלל אנושית. אני לא,
כמובן, כמובן. אתה יודע, אתה מדבר, עמי, ואני חושב לעצמי שצדק פואטי היה אם היית זוכה לצד שרה ברייטברג סמל שכיבדנו החודש בפרס ישראל.
אני חושב שזה מוגזם.
אתה מסתכל?
תודה, אבל סליחה, אני באמת לא, זה לא עניין של פרסים בכלל.
לא, זה לא פרסים, זה לצד שרה ברייטברג סמל, זו האמירה הגדולה של מדינת ישראל.
אני לא יודע, באמת קטונתי.
אתה מסתכל על עין חרוד, על מוזיאון עין חרוד, ורואה עכשיו את התערוכה הגדולה והמרשימה של משפחת אבו שקרה, אתה אומר לעצמך אולי משהו טוב קרה?
בהחלט. אני חושב שהנה לצד מה ש התגשת קודם, הנה אפשרויות מיוחדות שמצביעות על כיוונים חיוניים לשלל התרבויות כאן, ויש לי קשר ארוך שנים עם הגלריה באום אל פחם. אסם אבו שקרה היה תלמיד בבית הספר קלישר כשאני הנחיתי שם שיעור אוצרות בשנות ה-80, ובחרתי בו לייצג את ישראל לצד אומנים נוספים בביאנלה באנקרה ב-1990. והכרתי את המשפחה, כולל את אחיו, שהוא שייך ראי, רק להצביע על המורכבויות.
על המורכבות הגדולה, שהיה בכלא במשך שנים ארוכות.
שהיה בכלא, בראש התנועה האסלאמית, ומתחים ממש כבדים, ובכל זאת, כל הזירה האומנותית הזאת, היא נובעת מאותו מקום, ואלה החיים כאן, זאת ההתמודדות כאן.
נאמר לכם שוב, מאזינות ומאזינים, אזהרת מסע, אומנות, יצירה, פעולה, ספר חדש של עמי לעמי שטייניץ בהוצאת גמא. לאון נגרב, אני שמח שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, גואל.